שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר, היום הוא יום רביעי, בחוץ, סוער, גשום ומושלג, אבל באולפן חמים ונעים, ואנחנו כאן כרגיל, איתן אבריאל וסמי פרץ, שלום סמי.
אהלן איתן.
ראש הממשלה בנימין נתניהו החל לאחרונה לדבר על פרויקט לאומי חדש, הקמת מפעל ישראלי לחיסונים.
חיסוני קורונה.
חיסוני קורונה, אולי בעתיד חיסונים של דברים אחרים. אבל האם זה פרויקט ריאלי? האם הוא בכלל כלכלי? אולי הוא רק הבטחת בחירות שאי אפשר לממש? ובכלל, כמה יכול לעלות מפעל שכזה, וכמה זמן בכלל לוקח לבנות אותו? נדבר על כך עם דוקטור רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים, שהוא גם בעלים של מפעל תרופות בעצמו.
האם מחוסני קורונה נדבקים, ובעיקר, האם הם מדביקים? התשובה לשאלה הזו היא קריטית לצורך חזרה לשגרה. במקרה שהתרחש בבית החולים איכילוב, עשוי לפתור את התעלומה. רוני לינדר, כתבת הבריאות, תביא את הפרטים ואת החדשות המעודדות, וגם את התוצאות של מחקר על תופעות ארוכות טווח של מחלת הקורונה.
רובנו מקשרים את היזם אילון מאסק, האיש העשיר בעולם, עם חברת המכוניות החשמליות טסלה. אבל למאסק יש עוד עסק מצליח, חברת הטילים והחלל SpaceX. החברה הזו, שגם היא נסחרת בבורסה, זינקה בשנה האחרונה ב-60% לשווי של 74 מיליארד דולר. היא מתכננת גם גיוס נוסף של כמיליארד דולר, והאנליסטים מאמינים שעתידה עוד לפניה. אנחנו נדבר על SpaceX עם אייל בן זאב, שעבד בתעשייה האווירית בתחום החלל. הוא השתתף בלימודי חלל באוניברסיטה הבינלאומית של נאסה, והוא גם בעל הפודקאסט על חלל. הנה, אנחנו מתחילים.
שמע, איתן, פרסמו השבוע באמת את מדד המחירים לצרכן, את השינוי במדד מחירי הדירות, הם עלו ב-4% בשנה האחרונה, ועושה רושם שהציבור הגיע למסקנה שכל הפעלתנות הממשלתית של העשור האחרון, עם כל מיני מבצעים, עם מחיר למשתכן ומעם אפס על דירות, והטלת מגבלות על משקיעים בדירות ומה לא, כל הדברים האלה לא הביאו לתוצאה מקווה, והם כבר לא סומכים על הממשלה שהיא תוכל להוריד את מחירי הדירות, שהיא בכלל רוצה להוריד את מחירי הדירות, ולכן אנשים קונים דירות, וקראו כמה זעזועים בשנה האחרונה, כמובן גם יש ירידה בהתחלות הבנייה, גם עכשיו בנק ישראל החליט שהוא רוצה לתדלק גם כן את הרכישות של דירות באמצעות הקלות על מימון ריבית הפריים, והשאלה היא, האם בגלל שאנחנו נמצאים בעיצומו של משבר נורא נורא גדול, אז הדבר הזה ככה חולף לנו מתחת לרדאר, כי הרבה מאוד שנים אמרנו שכדי שמחירי הדירות ירדו, כנראה אנחנו לא צריכים שום מהלך ממשלתי, כל מה שאנחנו צריכים זה משבר אחד גדול וטוב, והנה הגיע משבר אחד גדול וטוב, ואנחנו לא רואים שהתוצאה שלו זה ירידה במחירי הדירות. אז השאלה אם זה בכלל משהו שאפשר עוד לקוות לו, או שצריך לקבל את המוסכמה הזאת, המחירים רק עולים בישראל.
אז ראשית, זה נכון שמשבר לפעמים יכול להוריד את מחירי הנכסים וגם את מחירי הדירות והבתים, אבל המשבר הספציפי הזה, שהוא מבחינה כלכלית משבר הכי חמור שהיה לנו, יש טוענים מקום המדינה ויש כאלה שטוענים מהמשבר הגדול של 1929.
מאז חורבן בית שני.
או מאז חורבן בית שני, או מלחמת העולם השנייה, מה שתרצה, יש לו כמה סממנים מיוחדים, והסממן הכי מיוחד שלו בסופו של דבר זה שהריבית היא אפס, והיא אפילו שלילית. היא אפילו שלילית בארץ, באגרות חוב ובמקמים. היא שלילית בכמה וכמה מדינות בארצות הברית, ומה לעשות, מחירי נדלן נקבעים במידה רבה על פי האלטרנטיבה, זאת אומרת על פי הריבית שיש לך. אם הריבית היא אפס ואתה לא מקבל שום דבר בשום השקעה סולידית, ובאמת זה המצב הנוכחי, אז יש לך בעצם רק שתי אפשרויות להשקיע. אחד זה במניות וזה מסוכן, וכולם אומרים שזה כבר בועה ואולי זה יתפוצץ ואנשים יאבדו חלק גדול מההשקעה שלהם, והדבר השני זה דירות. אפילו אם תקבל תשואה של 2%, 3%, זו תשואה לא גבוהה במיוחד, זה עדיין משהו ריאלי, משהו
אבל
מחזיק.
אבל מי אמר שמחירי הדירות יכולים רק לעלות?
לא, בוודאי.
גם לרדת. גם... אגב, זה קרה גם בשנות ה-90, הייתה תקופה של ירידה במחירי הדירות. אנשים שוכחים את זה, כבר לא זוכרים.
בפירוש שוכחים את זה ולא זוכרים. זה קורה לפעמים, זה קרה בעבר. זה עשוי בהחלט לקרות בעתיד, אבל בסיטואציה של הדפסת כספים אינסופית בעולם, ובמידה מסוימת גם בישראל, וריבית אפסית, זה בדיוק אותם נכסים שעולים עולים באופן אוטומטי. זה כמעט אינפלציה של, של נכסים, אתה יודע. מדד המחירים לצרכן לא עולה בצורה דרמטית. אין לנו פה אינפלציה פורמלית גבוהה, לא אצלנו ולא בשום מקום בעולם. אבל יש אינפלציה, אנחנו רואים אותה במניות, ואנחנו רואים אותה בנדלן. צריך לזכור עוד דבר אחד, ירדנו כמדינה, וברמת המדיניות של הממשלה, מהיעד הזה של נוסעות להוריד את מחירי הדירות. זאת אומרת, בא איש אחד, משה כחלון, ששם את זה על השולחן, הוא השתדל, כנראה אפילו בתום לב, לעשות כמה דברים, הוא ניסה כמה וכמה מנגנונים, וכעת ביטלו לו את כל המנגנונים האלה. היה איזשהו העלה של, 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 של מס רכישה, והיה ניסיונות לעשות כל המחירים למשתכן למיניהם. הכל בעצם בוטל, ואין יותר מדיניות כזאת, בעצם.
אגב, אתה יודע באיזה עיר גר משה כחלון?
ספר לי.
בחיפה.
ולמה
עכשיו
אתה?
עוד חידה.
בדיוק.
מהי העיר היחידה שבה נרשמה ירידת מחירי דירות ברבעון האחרון של שנת 2020?
כן, חיפה כמובן, אבל זה רק בגלל הצורה שאתה שואל את החידה שעליתי על התשובה.
כן, כן, זה לא קשור לכחלון כמובן, יש כל מיני אלמנטים אחרים שהשפיעו, אבל בכל שאר הערים הגדולות בישראל נרשמה עליית מחירים.
איפה הכי הרבה?
אין לי פה כרגע את הנתונים, אבל המחירים, כמובן, הדירות הכי יקרות, נמצאות בתל אביב ובפער גדול משאר הערים.
אז את זה אפשר למצוא, דרך אגב, באתר שלנו בפינה, מדור חדש שאנחנו קוראים לו הגרף היומי. כל יום אנחנו מפרסמים גרף ואיזשהו הסבר קטן או סיפור קטן סביב הגרף הזה. היום אנחנו מדברים על מחירי הדיור בערים השונות.
ומחר אתה תספר על?
מחר אני,
סוד.
אני אספר, זה קצת סוד, אבל אנחנו קצת נעסוק בביטקוין וכאלה דברים. אתמול למשל סיפרנו על המדינות הכי מושחתות בעולם, פשוט לרגל הפרסום של הדוח השנתי של ארגון טרנספרנסי אינטרנט, אינטרנשיונל, שבו אנחנו מגלים שבתחתית למטה למטה אנחנו מוצאים את סוריה, לא מפתיע, ולמעלה למעלה, נו, איך לא? דנמרק וניו זילנד.
יפה, טוב, אז אני מחכה לגרף שלך על הביטקוין, מזכיר שהביטקוין הגיע ל-$50,000 אתמול, חצה אותו, נחכה לזה, וניגש לשאר העניינים שלנו. שלום לדוקטור רון תומר.
שלום רב.
נשיא התאחדות התעשיינים וגם בעלים של מפעל התרופות אוניפארם. ואנחנו רוצים לדבר איתך על הרעיון שמגלגל ראש הממשלה. אנחנו לא יודעים אם הוא רעיון אמיתי או רעיון ככה כאיזה תעלול בחירות. הוא דיבר על פרויקט לאומי חדש, הקמת מפעל ישראלי לחיסונים, לחיסוני קורונה וחיסונים בכלל. ואתה כבעלים של מפעל תרופות יודע כנראה איזה מסע תלאות דרוש כדי להקים מפעל כזה. תספר לנו, האם זה ריאלי?
אז תראי, ברור שאני יודע ותכף נתייחס לזה מה כן ומה לא, אבל אני יכול להגיד דבר ולאשר דבר אחד. הרעיון הוא רעיון אמיתי, הוא רעיון שאנחנו בהתאחדות העשיינים לפני כחודשיים יצרנו קשר גם משרד ראש הממשלה, גם משרד הבריאות, מתוך רעיון שאחד מהפרויקטים הלאומיים שנדרשים לנו זה מפעל חיסונים, גם בגלל ההבנה שלנו היום לצורך ולתלות של החיים הרגילים והשגרה בלהיות צמודה למערכת חיסונים שמאפשרת שגרה בעצם כתרופה יחידה, כפתרון יחיד מול אותה פנדמיה, וגם אני חושב כתשתית לאומית שחשובה למדינת ישראל. וכשיצרנו את הקשר הזה, נהננו בידיים פתוחות על ידי הצוות המקצועי במשרד ראש הממשלה, אחד הסמנכלים שם, אמיר ברקן, הסמנכלית משרד הבריאות אסנת לוקסמבורג, והיו דיונים והיו שיחות, ואנחנו בודקים כמה אפשרויות בדרך הזאת. אפשרות אחת זה להסתמך על תשתיות קיימות, כמו למשל מפעל טבע כפר סבא שיכול לעשות עבודה חלקית, מפעל ביונד וקס ואחרים שמעורבים וייתכן שיוכלו לתרום לעניין הזה. והאפשרות השנייה שלטעמי המועדפת זה לפנות מפעל חיסונים עצמאי בפני עצמו, שבעצם יאפשר את הגמישות המלאה וגם יאפשר לנו בעתיד אולי לייצא חיסונים בתיאום עם אחד מהחברות הרב-לאומיות.
אז זה נשמע חיובי וטוב. איפה הבעיה?
לא, השאלה היא אם העניין הזה הוא כלכלי או שהוא יותר דומה לצבא במובן של אנחנו מייצרים פה מערכת כיפת ברזל.
לגמרי. אם העניין הזה היה כלכלי, אז אני אומר חפכות מראית המבט שלי, אני עזבו אותי מהממשלה, לא צריך את הממשלה ולא צריך את המשרדים ולא כלום, הייתי מוציא יזמים פרטיים והיינו מקימים את זה כי יש לזה התכנות כלכלית. הבעיה היא שניים. אחת, שעלות הקמה של מפעל כזה היא מאוד מאוד גדולה.
כמה?
ואנחנו מדברים עוד פעם, אם אתה מדבר על מפעל מה שנקרא מלא מלא, אתה תעבור את המיליארד שקל בהשקעה, אני לא רוצה לזרוק סתם סכומים לאוויר, אבל אתה יכול גם לעבור את המיליארד השני בהקשר הזה. מאוד תלוי בתחום וכמובן כמובן בהיקפי הייצור. כמובן גם לא משתלם לבנות מפעל כזה רק לשוק הישראלי, הוא צריך להיות מבוסס גם על השוק הישראלי, אבל לא רק אליו. אבל
הבעיה השנייה היא... ייצור זה בסדר.
לא, לא, ברור, זה המטרה. אתה משקיע בטכנולוגיה בשביל ייצור. אבל מה הבעיה השנייה? הבעיה השנייה שאנחנו מדברים פה כרגע בפנדמיה, שברור לנו שכרגע במיידי דרשו מיליארדי חיסונים בעולם, אבל יכול להיות שבעוד שנה, שנתיים, והלוואי שכך יהיה, הקורונה תיכחד, ואיתן נזכיר קודם את הנושא של צהל. אנחנו מסתכלים על מפעל חיסונים בדיוק כאיזשהו, מה שנקרא, מנגנון הגנה אסטרטגי של המדינה, שלא תמיד אנחנו גם מחזיקים את צהל, והלוואי ונמשיך להחזיק אותו ולהצטרך אותו כמה שפחות.
רגע, אני רוצה להציע לך את זה תרגיל מתמטי פשוט.
יאללה.
אני מסתכל למשל על עלות משבר הקורונה לכלכלה הישראלית, בוא נעריך שהוא עלה נגיד 200 מיליארד שקל. מה הם מיליארד או 2 מיליארד שקל להקים מפעל חיסונים, כדי לחסוך בפעם הבאה שתהיה פנדמיה את העלות הזו של 200 מיליארד שקל.
יש לי גם הצעה איך לממן את הדבר הזה. פשוט לא לעשות טעויות בין ביטוח לאומי לשירות התעסוקה, ולא להעביר מיליארד שקל מיותרים.
הנה כבר השגנו מיליארד שקל.
מובטלים שאינם מובטלים באמת וחזרו לעבוד.
נכון, אבל כדי שנביא רגע את הדיון הזה לפסים מקצועיים, צריך לזכור דבר אחד. אנחנו מדברים פה על אמצעי ייצור לחיסונים. אנחנו לא מדברים פה על בעצם פיתוח החיסון עצמו, זאת אומרת, בכל מקרה, ותכף נדבר עוד רגע על השלב הבא, שזה האם פייזר ומודרנה, כמו שראש הממשלה אמר, באמת יבואו או לא, כמובן שאין לי את הידע המלא, אני יכול רק תכף לתת לכם הערכות, אבל תזכרו שאנחנו מדברים פה על תשתית יצרנית, שתמיד תצטרך להתקשר עם מישהו שפיתח חיסון בעולם, ולשכנע אותו להשתמש בתשתית הזו לייצר פה, כי מפה הפער בין לבנות את המפעל, מיליארד, 2 מיליארד שקל, לבין לפתח חיסונים ולהמציא אותם דנובו מההתחלה, עדיין גדול. אבל אם נלך רגע אחורה ואני אספר לכם משהו שכבר נאמר במקומות אחרים ולכן אני יכול לספר אותו, מדינת ישראל באמת בחיסונים עבדה נכון והיא מאוד ניסתה לשכנע חלק מהחברות הגדולות לבוא ולייצר בארץ חיסונים. ובין היתר המדינה פנתה לאסטרזנקה שהיא אחד מיצרני החיסונים המובילים מהם לקורונה.
יחד עם אוקספורד, כן.
נכון, ועם אוקספורד הם קשה לשכנע אותם לייצר בארץ. ואני יכול לגלות לך שכל הפניות לאסטרה אפילו לא זכו לטלפון חזרה. מלומד זה אסטרה כן נתנה את הטכנולוגיה למפעל בהודו שמייצר כמויות עתק לכל אסיה ומתחיל עכשיו להחזיר אותם גם לאירופה, למפעל בארגנטינה וכולי. למה זה?
כי השכר שם יותר נמוך, ואתה גם תגיד לי הרגולציה שם יותר נמוך.
תכף אנחנו נדבר גם על זה.
והמטבע המקומי יותר
נבוא. אבל אני אגיד לך, לא, עוד הרבה לפני זה, כי בהודו ובארגנטינה כבר היו מפעלי חיסונים. עכשיו, כשאתה בא עם כל הכבוד ורוצה לשכנע אותי להלוות לך את האוטו, ואין לך רישיון, אז מה, אני אלווה לך את האוטו? זה אותו דבר. מי יקבל, זה אבסורד לבקש טכנולוגיה לחיסון שבכלל עוד בנחייך לייצר אותם. מה תעשה עם הטכנולוגיה הזו?
זאת אומרת, אם היה לנו מפעל כבר מוכן, גם אם הוא היה בניילונים, אז ההתייחסות הייתה אחרת.
נכון. ועכשיו, הרעיון הוא איך מכין מפעל כזה בגדול. למשל, יש חיסוני שפעת שישראל צורכת כל הזמן. אז כן, משרד הבריאות צריך להתחייב ל-10 שנים, ל-X שנים. צריך לבנות מודל עסקי שהמדינה כן תכניס את היד לכיס ותעשה את זה. אולי חוק השקעות הלאומי כזה כמו אינטל שבאמת ייתן אינסנטיבים אחרים וכולי.
זם, היית הולך על זה, רון?
כאחד המשקיעים, כן. כאחד המשקיעים, כן. אני גם אגיד לך יותר מזה, אני כרגע לא בא לקדם את הצד שלי, אבל יש כל מיני שיחות, כי במפעל תרופות שלי, למשל, יש לי קומת ייצור שלמה פנויה, ושם אפשר תוך חצי שנה להסב אותה למפעל חיסונים. אבל לבד בדקתי, אין לזה שום התכנות כלכלית שאני יכול לראות החזר להשקעה אם אני אעשה את זה. אז הייתי גם מעמיד את זה אפילו, אם הייתי רואה יתרון. אבל בוא נשים אותי רגע בצד. עכשיו בוא נדבר רגע על פייזר ומודרנה, מה שראש הממשלה אמר שהוא פנה אליהם, ואני מאמין לו שהוא פנה אליהם, וניכנס רגע בנעליים של פייזר ומודרנה. קודם כל אני חייב להגיד לכם כתעשיין תרופות, אחד הדברים שמאוד כואבים לי במדינת ישראל, שמדינת ישראל היא מהבודדות שאין בהם תעשיית תרופות בינלאומית. כאילו אם תראו את כל החברות הגדולות, לא רק חיסונים, גם תרופות רגילות, לא רק שיש להם מפעלים באירופה ובארצות הברית, יש להם גם במצרים וגם בירדן וגם בהודו, ומעולם לא פותחים מפעלים בישראל. אז עכשיו בוא נחשוב שאנחנו מנכ״ל פייזר, שאולי באמת עצם יהדותו, אולי תעודד אותו לענות לבקשת ראש הממשלה, אבל לא עכשיו צריך לשקול את השיקולים למה לבוא לישראל. והוא יבוא לישראל ויראה פה רגולציה חונקת לגמרי. הוא יבוא לישראל ויראה פה כלכלה שהיא לכאורה חזקה, אבל מטבע שקל מאוד חזק. ואני יודע, יש לנו המון דיאלוג, והעיתונות הכלכלית עוסקת בזה הרבה, אבל בסוף את החיסונים שהוא יצר פה ירצה למכור לכל העולם. הוא ירצה למכור לכל העולם כאשר יש פה מטבע חזק והדולר חלש. אז האם באמת משתלם לשלם פה את העלויות השקליות הגבוהות? הוא יבוא והוא יפתח את מדד ה-doing business, וראה שישראל נמצאת במקום
נו, בוא.
נמוך.
עוד הוא יותר נמוך.
יפה, הוא הסתכל כמה משלמים פה ארנונה בממוצע למפעל, לעומת מפעלים באירופה, אני כבר לא מדבר איתך על מדינות מתפתחות, והוא יראה שאנחנו משלמים פה הרבה יותר ארנונה, ושהמים מתייקרים כל הזמן לתעשייה. זאת אומרת, כל מקום שהוא
יגע בו... אתה בעצם, רון, אומר שאם אנחנו פותרים רק את בעיות הבירוקרטיה הישראליות, את הנושא של שער החליפין, את הרגולציה ואת הפקידותיזציה, אז יש סיבה להקים פה מפעל.
כמו שאתה אומר, אם נעבור מדינה, הכל יהיה טוב. לא, אז אני מאמין במדינת ישראל. אני חושב שכל מה שאמרתי לך פה אפשר לפתור אותו, אבל צריך שהממשלה, כמובן הבאה, כי הממשלה הזאת היא רלוונטית עד הבחירות, אבל הממשלה הבאה, באשר אם היא תהיה מבוססת על אותה ממשלה קיימת, או על כל מרכיב אחר, זה לא משנה, תעמיד לעצמה כיעד מאוד משמעותי לשנות פה את הסביבה העסקית ולהיות אטרקטיבית. כי עם כל הכבוד, אני באמת מעריך את ראש הממשלה, שהצליח להביא חיסונים, ויש לו קשר עם מנכ"ל פייזר והכל, אבל עם כל הכבוד לכימיה טובה, בוא נניח שיש ביניהם כימיה טובה, עם כל הכבוד לכימיה טובה ביניהם, בסוף עסקים מסתכלים מאוד פשוט על הפרמטרים הברורים. כן. ואם אני היום
לא
יושב...
לא ניקח את היהדות שלו כשיקול פה.
נכון, ואם אני יושב... אני רוצה לגרום לבחור בפייזר להסכים ולרצות פה לפקוע מפעל, כי יש פה באמת מוח ישראלי חשוב, ויזמות חשובה, ויכולת לייצר דברים מהר, ובאיכות גבוהה וכך הלאה, ולא להסתכל על החסרונות שאנחנו בונים בעצמנו עם הרגולציה, בוא. עם המטבע הבעייתי, עם העלויות הגבוהות וכו'. אם נדע לשנות את הכל, אנחנו נחסן לא רק את אזרחי ישראל, נחסן את הכלכלה הישראלית.
אז אנחנו נסיים באמת עם טיפ לראש הממשלה, תחסן את הכלכלה הישראלית, ואז תקים מפעל חיסונים. רון תומר.
אני מלא מלא איתכם.
תודה רבה לך.
תודה לכם.
שלום לרוני לינדר.
היי איתן, היי סמי.
כתבת הבריאות שלנו, לא שיש מישהו שלא יודע את זה בשלב הזה לדעתי. כמובן שהשאלה האם מחוסני קורונה נדבקים, גם אחרי שהם קיבלו את שני החיסונים ועברו עוד 10 ימים ויש להם תו ירוק, ובעיקר האם הם מדביקים, היא קריטית בשביל לתכנן את החזרה לשגרה. הרי האם לאנשים האלה מותר להסתובב עכשיו בחוץ והם גורמים ניטרלים לחלוטין, או שהם יכולים להדביק את מי שלא קיבל את החיסון. אין תשובה מדויקת חד משמעית לעניין הזה ברמת המחקר, אבל את מספרת על מקרה שהתרחש כמעט במקרה בבית חולים באיכילוב, והוא נותן רמז עבה מאוד לפתרון התעלומה.
נכון, רמז עבה וגם אופטימי. כן, אז באמת זאת שאלה שהיא סופר קריטית לי בכל כך הרבה מובנים, גם מבחינת באמת תכנון, גם מבחינת אפילו הצדקה מוסרית להגיד לאנשים, בואו תתחסנו, לא רק, זה לא פעולה שאתם עושים רק בשביל להגן על עצמכם, אלא כדי להגן על הכלל. וזה באמת שאלת השאלות כרגע, כי אנחנו יודעים שבשאלה הראשונה לגבי הגנה על הבן אדם עצמו, אין ספק שהחיסונים של פייזר יעילים. ובעצם יש הרבה קבוצות שחוקרות את זה, זה מאוד קשה, קשה לחקור את נושא ההדבקה, בגלל זה זה לוקח זמן, בגלל זה אנחנו עדיין אין לנו תשובה מוסמכת. מה שקרה באיכילוב זה קודם נסייג ונגיד שזה מקרה אחד, זה case study, זה לא מחקר, בטח לא מחקר מבוקר, ניסוי קליני מבוקר, אלא מקרה מהעולם האמיתי, ואנחנו כבר גילינו בקורונה שלומדים הרבה דברים חשובים דרך מקרים שקורים בעולם האמיתי. אז מה שקרה שם זה דבר כזה. בעצם בתי החולים התחסנו ראשונים כבר בתחילת מבצע החיסונים, ולכן הם הגיעו ראשונים גם למצב של חסינות מלאה. ובחודש ינואר, בתוך מכון שמונה 65 אנשים באיכילוב, נמצאו 4 אנשים עובדים חיוביים לקורונה, 4 היו לא מחוסנים. ואז בית החולים הלך ועשה בדיקת סקר לכל שאר העובדים, וגילה שיש 12 עובדים שלא ידעו שהם חולים והם חיוביים. מתוכם 7, וזה הקטע המעניין, 7 מתוכם היו כבר אחרי המנה, השבוע אחרי המנה השנייה של החיסון. אתם בטח תשאלו, אבל מי יכול להיות שהם נדבקו קודם?
כן, בדיוק, זה עניין של גם טיימינג.
נכון, אז יש להם שם כל מיני אינדיקציות לפי העומס הנדיפי וכל מיני דברים שהם תחקורים שהם עשו, שהם ככל הנראה באמת נדבקו אחרי שעבר כבר שבוע. עכשיו, זה חדשות כביכול לא טובות, אבל החדשות טובות הן שהם כל השבעה האלה היו או אסימפטומטיים לחלוטין, או 3 מתוכם היו כאלה שרק אחרי שאמרו להם שהם חיובים, אמרו, בעצם יש לי סימפטומים קלים. כלומר, הם לא פיתחו מחלה, ממש מחלה של קורונה.
כלומר, אנחנו בעצם סוג של כלי קיבול, אנחנו כלי קיבול לזה שיש את הנגיף אצלנו, הוא לא פעיל, הוא לא התפתח, כי אנחנו מחוסנים, אבל הוא כן יכול לעבור למישהו אחר.
נכון, אז זה חדשות כאילו שהן קצת רעות וקצת טובות. הרעות זה שבעצם החיסון לא מנע הידבקות, הם נדבקו. והטובות הם שלמרות שהם נדבקו, הוא מנע סימפטומים, ובטח שהוא מנע מחלה קשה, שזה בעצם מה שמאיים וגורם לנו להשתגע עם כל הסגרים וכולי.
אבל אם מסכמים...
אבל אז הם רצו לבדוק, הם הלכו עם זה הלאה, אמרו, אוקיי, יש לנו פה אחלה נשפוי, אז בוא נראה מה קורה עם האנשים, האם האנשים האלה שנדבקו אבל לא חלו, הדביקו את בני המשפחה שלהם, ופה נפתח סוגריים ונגיד שבני משפחה זה בעצם האנשים עם הסבירות הכי גבוהה להידבק, לא צריך להסביר למה. לפי הספרות זה משהו כמו 20% סיכוי בבית רגיל, לא נגיד בבית צפוף מאוד, בבית רגיל סיכוי שבן משפחה להידבק מאדם חיובי הוא 20%. אנחנו פה נגיד גם שמדובר בכל המקרים בווריאנט הבריטי שהוא הרבה יותר מדבק, אז יכול להיות שהסיכוי אפילו יותר גבוה מ-20%. הם בדקו 14 בני משפחה של אותם 7 נדבקים, וגילו ש-13 מתוכם היו שליליים לקורונה, לא נדבקו בכלל. אחד היה חיובי, אבל לגביו יש להם ספקות רבים, האם הוא נדבק אכן מאותה עובדת שגרה איתו, או שיכול להיות שהוא נדבק בכלל ממקור אחר, ויכול להיות שהוא אפילו נדבק אותה.
אז בעצם, אם נותנים כותרת לעניין הזה, אם ההסתייגות שזה מחקר לא מסודר ומקרי, ומאוד קטן, אפילו לא מקרן, אבל מהמקרה הזה אפשר לבוא ולהגיד שמחוסנים לא ממש מדביקים. אם הם מדביקים, אז הם מדביקים מעט מאוד.
נכון, שהחיסון במקרה הזה, ככל הנראה, הגן מהדבקה בצורה מאוד מרשימה.
כן, אגב, דבר שכל הזמן שואלים אותי, רוני, ואני גם אשאל אותך, לכמה זמן תקף החיסון שקיבלנו?
אז התשובה היא שלא יודעים, לא, זה הכל נורא חדש, נכון שעכשיו אני קוראת כל הזמן ברשתות אנשים אומרים, הוא טוב לחצי שנה, כי אנשים הסיקו בגלל שכתוב על התעודת מתחסן שהיא לחצי שנה, שחיסון טוב, אבל זה לא נכון.
כן, זה שרירותי באיזשהו מקום.
טווח ביטחון שלקחו, ומן הסתם ככל שהצטבר יותר ידע זה השתנה, אז אנחנו היום לא יודעים להגיד, אם יצטרכו לתת לנו מנת בוסטר אחת לכמה זמן, או לא יודעים. זאת התשובה שכבר כל כך נמאס לשמוע בקורונה, אבל היא אמיתית, כי מדובר באמת במחלה חדשה.
לא, בעיקר בגלל שאתה אומר, אנחנו נמצאים בעיצומו של מבצע חיסונים, ואחלה, וכולם מתגייסים, ויש שטיפת מוח, והכל טוב ויפה, אבל אתה אומר, האם אנחנו נידונו לעשות את הסבב הזה כל הזמן? כלומר, כל הזמן יהיו אנשים שצריך לחסם ולחסם ולחסם.
בהחלט יכול להיות שכן.
ועדיין כדאי שלא להידבק בכל זאת, כי תכף את הולכת לספר לנו על תוצאות של מחקר בעניין של תופעות ארוכות הטווח של מחלת הקורונה. כאילו, אם מישהו חושב שיאללה, אני אעבור את זה בקלות, זה הפתרון הכי טוב, ולא צריך אפילו להתחסן, את רוצה להזהיר אותו מפני ההחלטה הזאת.
נכון, אז יש מחקר ישראלי חדש. לא גדול, אבל כזה שעבר הערכת אמיתי ופורסם בכתב עת מדעי, הוא על 103 אנשים שבעצם עקב אחריהם במשך חצי שנה, כולם היו חולי קורונה קלים, כלומר כאלה שלא הגיעו לאשפוז, שזה בעצם הרוב המכריע של חולי הקורונה, והוא מצא שב-46% מהמקרים היו, נשארו גם אחרי חצי שנה לפחות הופעת לוואי אחת של המחלה. הכי נפוצה הייתה עייפות שנשארה עם אנשים, אבל היו גם תופעות כמו שיבושים בחוש הטעם והריח ועוד דברים.
כן, פגשתי אגב חבר שנדבק בקורונה, הוא היה נדמה לי חולה מספר 40 ומשהו, והוא סיפר, הוא עצן, הוא יודע לעשות 3 פעמים בשבוע ריצות 10 קילומטר, הוא לא הצליח לעשות את זה במשך חודשים ארוכים, והדבר השני זה שגם כשחזר לו חוש הטעם והריח, אז הוא אומר שהוא מרגיש רק מתוק וחריף, הוא לא מרגיש טעמים אחרים, ולוקח הרבה מאוד זמן, עד שאתה חוזר למצב ה...
חלק מהאנשים שאחרי חצי שנה דיווחו על סימפטומים, זה אנשים שבעצם נעלמו להם כבר סימפטומים בשלב יותר מוקדם, וחזרו, מאוחר יותר.
אז את לא ממליצה.
לא, את לא ממליצה למסלול הזה.
אני שמרתי את עצמי כל השנה והלכתי להתחסן, ואני מאוד ניסיתי לעשות הכל כדי לא להתאפק במחלה הזאת, שאנחנו עוד לא...
ולסיום, רוני, אנחנו שואלים אותך, אילולי היית מוכנה להתחסן או שלא התחסנת עדיין, מה הדבר שהיה גורם לך בכל זאת ללכת להתחסן? פיצה, בירה או צ'ונט?
או כנאפה.
או כנאפה.
כן. מה, באמת, מה שדיברנו על זה, מה שהתחיל כבדיחה, מה שנשמע כמו בדיחה, ולא היה בדיחה, ובני ברק, וצבר תאוצה בצורה באמת מאוד מרשימה, את בני ברק שכפלו בהמון ערים, כולל עיריית תל אביב הגדולה, שעשה אתמול מזה יוזמה יפה ביפו, עם כנאפה והתמונות, ובדרום העיר.
מה עם סושי? בצפון העיר?
אבל תשמעו, זה עובד, זה ממש עובד. אנחנו ראינו, אנחנו רואים, אנחנו כבר אחרי 3 ימים רצופים שבהם מספר המנות הראשונה, המנה הראשונה עולה על המנה השנייה. כלומר, אנחנו בפלוס, אתמול היו 80,000 איש שהתחסנו במנה הראשונה. עברנו את המחוסן ה4 מיליון, ולכן אני תוהה בכל רם יחד איתכם, אולי אתם, יש לכם תשובה, למה לזזל? מדינת ישראל צריכה להוציא חוק כל כך דרקוני, כמו חוק שבעצם מדבר על למסור פרטים של אנשים שלא התחסנו לרשויות המקומיות.
מכיוון שאנחנו נמצאים בבחירות, ויש אדם אחד, להלן ראש הממשלה בנימין נתניהו, שחשוב לו להיות במרכז השיח הציבורי מדי יום, ביומו עד הקלפי. עובדה, שלשום הוא הלך והתראיין בטלוויזיה, דבר שהוא לא עושה. אתמול הוא דחף את ההטרלה המוזרה הזאת של להעביר לרשויות מקומיות את השמות של הלא מתחסנים. מחר יהיה ככל נראה משהו חדש, אולי הסיפור ההומניטרי הזה עם, עם, עם סוריה. זו הסיבה לתפיסתי.
לי נראה כמו שזה פשוט מהלך של לחץ חברתי, שיפריחו עוד הרבה מאוד בלוני ניסוי. כנראה שאת רובם לא יממשו. אבל לייצר מה שנקרא לחץ על כל המגרש, כדי שבכל זאת יותר אנשים ילכו. צריך לזכור, עד עכשיו 4 מיליון מחוסנים, מתוך 9 מיליון, תוריד את הילדים. כן, זהו, תוריד את...
3 מיליון ילדים.
כן.
אני רוצה להגיד ולטעון פה שזה, לא רק שזה לא עוזר, הלחץ הזה, זה רק מפריע, ואנחנו, אם הוכיחו פה משהו בשבוע האחרון, זה שעם עוד הסברה ועוד תוצאות של נחרים ועוד כנפה ועוד שונט ועוד להגיע לאנשים עד המקום עבודה ולתרום לשמם תחומות ולהסביר להם, מצליחים להגיע לתוצאות מאוד מאוד יפות. אין שום הצדקה, אנחנו לא תקועים, המספר לא תקוע, לא הגענו לתחתית החבית, אנחנו לא בכזה מצב חירום שצריך להפעיל.
כן. אנחנו מסכימים איתך, ואנחנו קוראים שנינו מכאן למי שמקבל את ההחלטות לוותר על רעיון המיותר לחלוטין הזה.
זה רק יגרום לאנשים עוד יותר.
ובמקום זה להציע מנת גלידה פיסטוק לכל מי שמוכן להתחסן.
יפה. תודה רבה.
תודה רבה.
שלום לאייל בן זאב.
אהלן, מה שלומכם?
תודה. לשעבר בתעשייה האווירית בתחום החלל, השתתפת גם בלימודי חלל באוניברסיטה הבינלאומית של נאסא, אתה גם מפיק את הפודקאסט על חלל, למי שמתעניין יותר לעומק בדברים האלה, ואנחנו רוצים לדבר איתך על חברה נוספת של היזם אילון מאסק, לא על טסלה, אלא על חברת SpaceX, שהיא מייצרת בעצם טילים וחלליות.
נכון, היא מייצרת משגרים, זאת אומרת, טילים שאיתם נושאים עצמים שונים לחלל, וחלליות, כמו שאמרת, נכון.
כן, האם הביזנס הזה הוא בעצם מלמד על הפרטת פעילות החלל העולמית? בעבר זה היה ביזנס של ממשלות בלבד, ואנחנו רואים בעשורים האחרונים זה נהיה יותר ויותר עסק פרטי?
זה לגמרי זה. בערך לפני 20 שנה, אפשר לומר, התחיל תהליך כזה שהיום קוראים לו New Space, החלל החדש, שבו באמת חברות פרטיות לקחו לידיים, או יזמים פרטיים לקחו לידיים את מה שהיה פעם עניין של ממשלות ומדינות, ועם הזמן גופים כמו נאסא הבינו ששווה להם לשלם לחברות כאלה במקום לנסות לפתח פנימית, והיום הרבה מתוכנית החלל האמריקאית מבוססת באמת על חברות כאלה.
תגיד לי, מבחינה טכנולוגית יש להם באמת דבר מה שאין לאחרים? אני רק מצפייה ביוטיוב ובחדשות, כמה פעמים ראיתי את החללית שלהם חוזרת לכדור הארץ, ובמקום שהיא בעצם נשרפת באטמוספירה, היא חוזרת וממש על המילימטר על כאן השיגור לשימוש חוזר. זה בעצם החידוש הגדול שלהם? ממה בעצם הם מצליחים לעשות יותר טוב מגופים אחרים שמן הסתם מתחרים על אותם מכרזים?
זה אפשר לומר אחד מהחידושים שלהם. אני חושב שהגדולה של SpaceX זה שבניגוד לחברות חלל גדולות ומסורתיות כמו בואינג ולוקיד מרטין ואחרות, SpaceX עושה הכל אין-האוס. זאת אומרת, חברות חלל גדולות, אפשר להסתכל גם על תעשייה האווירית פה בישראל, הן בדרך כלל חברות אינטגרציה שהולכות ופונות להרבה קבלני משנה, רוכשות מהם ציוד שונה ועושות אינטגרציה להכל לתוך אותו מוצר שהן רוצות, במקרה הזה משגר לוויינים. וספייסיקס השכילה לעשות כמעט הכל בפנים, בתוך החברה עצמה, ולא לפנות כמה שפחות לספקים, וגם כשהם פונים לספקים, הם יודעים להוריד לאותם ספקים את המחיר בצורה מאוד מאוד משמעותית, ככה שמחיר השיגור אצלם הוא זל מאוד, הם הורידו את מחיר השיגור לחלל, נקבע לפי כמה עולה לשגר קילוגרם, הם הצליחו להוריד את זה ברמות שאף חברה אחרת לא חלמה שאפשר לעשות. מעבר לזה, הם באמת מ-2016 כבר מנחיתים חזרה את המשגרים שלהם, מה שבעצם גורם להרבה דברים. מצד אחד, אתה לא צריך לבנות כל פעם משגר חדש.
כן, אגב, זה ההישג בעצם שלהם הוא בתחום של התעבורה, כלומר, היכולת להגיע לחלל ולאו דווקא לשהות שם ולהביא שם הישגים מדעיים אחרים.
זו לא חברה שתפקידה להביא הישגים מדעיים, זו חברה שנבנתה בגלל שיגעון של איש אחד, אילון מאסק, שהבין כבר ב-2001-2002 שאחד מהדברים שמעכבים את ההתפתחות של האנושות אל החלל זה עלות של שיגורים, והוא אמר אני אבנה חברה שהמהות שלה זה לשגר לחלל ובכמה שיותר זול, וזה יעזור לי לקדם דברים אחרים כמו למשל להגיע למאדים, שזה חלום שלו. כן.
ורואים באמת מאז שהחברה הזו התפתחה ושיפרה נגיד את יכולת ההגעה לחלל, רואים יותר תעבורה, יותר פעילות של הגעה לחלל בצורך חברות פרטיות שיש להם שם מחקרים ודברים שמוצאים לקדם?
אז קודם כל SpaceX היא היום החברה העיקרית שמשגרת לחלל, היא עושה את זה בשביל ממשלות, היא עושה את זה בשביל גופים פרטיים ואקדמיים. גם ישראל שיגרה דרך SpaceX וכל מיני לוויינים לחלל. אני לא חושב שזה, זה נשמע כמו ביצה ותרנגולת, אני לא חושב שיש יותר ניסויים מדעיים בגלל SpaceX. ניסויים מדעיים כנראה תמיד רצו לעשות. יש עכשיו יכולת לעלות הרבה יותר מהם בקצב הרבה יותר גבוה לחלל. זו התרומה הגדולה של SpaceX.
יש להם בעצם עוד כמה פרויקטים, אחד דיברת עליהם באמת חלליות לכל דבר בשביל להגיע לכוכבי לכת אחרים, לתחנת החלל, מה שלא יהיה, אבל יש להם גם תוכנית ספציפית לפזר כמות עצומה של לוויינים קטנים מסביב לכדור הארץ כדי לרשת אותו באינטרנט לווייני.
נכון, יש להם בעצם עוד פרויקט שנקרא סטארלינק, שמטרה שלו זה לשגר קונסטלציה שביקשו בשלב מסוים אישור לשגר 14,000 לוויינים בקונסטלציה הזאת, שתבינו, זו קונסטלציה שהיא יותר גדולה פי 4 בערך מכמות הלוויינים, או פי 5 מכמות הלוויינים שיש היום בחלל, בסך הכל, כולם ביחד, והלוויינים, לוויני תקשורת האלה, שהם באמת לוויינים קטנים יחסית, המטרה שלהם לתת תקשורת, לפחות בהתחלה, באזורי הספר בארצות הברית, מן הסתם הם התרחפו אחר כך למקומות אחרים בעולם, אבל כרגע זה כבר בפעולה, יש כבר כ-1,000 לוויינים כאלה בחלל, SpaceX בעצם משגרת כל פעם מקבץ של 60 לוויינים בבת אחת.
כן, אגב לסיום, אם אנחנו רוצים לשגר לוויין, אני ואיתן, כמה יעלה לנו התענוג הזה אם נפנה לחברת SpaceX?
לא משהו גדול, 30 קילו, 40 קילו.
מדובר בלוויינים קטנים, מדובר בעשרות אלפי דולרים.
לא, לשיגור. בסדר. לא נורא, לא נורא. מה שאנחנו מרוויחים על פודקאסט זה בסדר.
נעזר קצת אולי באייל.
העניין הזה, אז באמת, אייל בן זאב, תודה רבה לך. אנחנו פשוט, אתה לא מומחה לפיננסים, אבל המניה הזאת היא מאוד מומלצת על ידי שורה של בנקים להשקעות.
ולא על ידינו, כי אנחנו לא ממליצים על מניות.
כי אנחנו לא ממליצים על מניות, ואנחנו לא מסוגלים לתת כזה דבר. אבל שווי השוק הנוכחי של SpaceX כרגע בבורסה הוא 74 מיליארד דולר, האנליסטים אומרים שזה שווה לפחות 100 ואולי אפילו גם 200 מיליארד דולר במקרה של הצלחה טכנולוגית של הדברים שמתוכננים ונמצאים כרגע בפיתוח.
תודה רבה.
תודה רבה לך.
תודה לכם, יום טוב.
אז עד כאן, האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה.
לשבוע, כן. תודה סמי.
תודה רבה לך.
להתראות.
תודה רבה גם למאיה בניסן ולדן ברומר שעורכים אותנו. מחר יהיו פה המרקרים, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. אנחנו ניפגש בתחילת השבוע הבא. להתראות.
להתראות.